אנחנו פרשת בו, וניגע בסוגיה של דרך ארץ. נלמד את החשיבות של דרך ארץ, ננסה להביא קצת דוגמאות מהחיים שלנו לחוסר דרך ארץ, לעודף דרך ארץ, ולהבין מה עומד מאחורי המידה כל כך כל כך חשובה הזו, וכמה היא משפיעה עלינו גם בחיים מול החברה, וגם בחיים שלנו מול הקדוש ברוך הוא. נצא מהפרשה שלנו, באחד הפעמים שמשה ואהרון מגיעים לפרו, אז לאחר שמשה ואהרון אומרים לפרו את מה שהם רוצים לומר, עונה להם פרו ואומר, לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. ואז יש לנו איזושהי תגובה של פרו, תגובה קיצונית, שלא ראינו בפעמים אחרות, ויגרש אותה מעת פני פרו. ויגרש אותה מעת פני פרו, על זה מקשה הריבה, הריבה מקשה על ה... ויגרש אותם, שואל הריבה, למה משה ואהרון, אחרי שהם באים ואומרים את הדבר הזה לפרו, למה הם נשארו שם עד שפרו הוצרח לגרש אותם? תגידו לו מה שאתם רוצים לומר, ותצאו משם מבלי להתבזות בזה שפרו מגרש אתכם. ואז עונה הריבה התשובה שהיא לא כל כך ברורה. הוא אומר במקור 2, תסתכלו, ויש לומר ששלח פרו שליח להשיבם אליו, ועל כן לא רצו להיפטר ממנו עד שייתן להם רשות. עכשיו, מה זה הדבר הזה? הגעת על ידי שליח לפרו, אז מה, אתה לא רוצה ללכת עד שיבוא השליח ויוציא אותך? מסביר בספר חידושי הלב שזו מידה דרך ארץ. אם אתה מגיע למקום על ידי שליח, אתה צריך לחכות שיוציא אותך על ידי שליח. וכל זמן שהשליח לא מוציא אותך, אם אתה תצא בעצמך, הרי שפגמת במידה דרך ארץ. עכשיו ננסה רגע להיכנס לסיטואציה של משה ואהרון. יש פה פרו, משעבד את עם ישראל בצורה כל כך נוראית, ידם של משה ואהרון על העליונה, ריבונו של עולם מנצח שם על התזמורת, מכה אותו פעם אחר פעם. למה אתם לא יכולים לבזות אותו? ממתי אתם שומרים בצורה כזו על מידה דרך ארץ? והתשובה שמידה דרך ארץ צריכה להישמר בכל מצב, גם במצב שאתה מרגיש מרומם, וגם במצבי לחץ. הרבה פעמים אנחנו יכולים לפגוע במידת דרך ארץ, או בגלל שאנחנו נמצאים במצבי לחץ, או להפך, בגלל שאנחנו נמצאים במצב של שאנחנו מנופחים, שאנחנו בעלי גיא, ואז אנחנו רומסים את הדרך ארץ. וכאן אצל משה ואהרון אנחנו רואים שבסיטואציה שלכאורה ידם על העליונה, אנחנו רואים שמאוד מאוד מנסים לשמר את המידה הזו של דרך ארץ. בואו נביא עוד כמה דוגמאות מגדולי האומה. יש לנו את יוסף ואשת פוטיפר. אשת פוטיפר עושה מעשה שלא יעשה עם יוסף. היא מנסה לתפוס אותו בכוח, לשדל אותו לאמור לו שכבה עימי. ואומרת לנו התורה, אחרי שהיא תופסת אותו בבגדו לאמור שכבה עימי, מה עושה יוסף? ויעזוב בגדו בידה, וינס ויצא החוצה. מה זה ויעזוב בגדו בידה? שואלים פה כל האוילה, מה יוסף משאיר עכשיו ראיות אצל האישה הזו? תפוס את הבגד ותברח משם. וכי יוסף היה פחות כוח מאשת פוטיפר, שהוא לא יכול לתפוס את הבגד ביד ולברוח משם? בשביל מה אתה משאיר את הבגד, והיא תוכל לטעון איתו אחרי זה, הנה תראו, בא האיש העברי הזה, לעשות איתי מה שהוא רוצה לעשות, והשאיר את הבגד אצלי. קח את הבגד ותצא משם. אומר הרמב"ן דבר מאוד מאוד מביל. תראו ברמב"ן במקום מספר 5, ויעזוב בגדו בידה, לכבוד גבירתו לא רצה להוציאו מידה בכוחו הגדול ממנה, והסיר את מעילו, והסיר אותו מעליו, כי היה בגד שהתעטף בו כמעיל וכו'. אומר לך הרמב"ן, גם בסיטואציה הכל כך מביכה הזו, שאשת פוטיפר כל כך מבזה את עצמה, עדיין יאסף על מה הוא שומר, הוא שומר על מידה דרך ארץ, לכבוד גבירתו לא רצה להוציאו. אנחנו רואים שבמצבי לחץ שלכאורה אתה יכול לבוא ולטעון, אני צריך לשמור דרך ארץ מול הפושטקית הזאת, מול האישה הזו, מה, תראו איזה מעשים היא עושה. אף על פי כן, אנחנו רואים שאצל גדולי האומה מידה דרך ארץ הייתה כל כך תבועה בתוכם, שאפילו כלפי אנשים שלא ראויים כביכול למידה דרך ארץ, גם שם הם שמרו על המידה הזו, ולמה? כי מידת דרך ארץ זה לא רק בשביל הזולת, אלא מידת דרך ארץ היא קודם כל בעיקר בשביל עצמנו. ככל שאנחנו נהיה בעלי דרך ארץ, כך אנחנו נהיה אנשים טובים יותר ורצויים יותר. וגם אם אנחנו עומדים מול אנשים שלא ראויים לדבר הזה, תמיד תמיד חובה עלינו לשמור על מידת דרך ארץ. נעבור רגע לנוח. אנחנו רואים אצל נוח שכבר הוא קיבל את האישור, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. לכאורה, למה אתה מחכה לציווי? הרי ראית שהיונה לא חזרה, ראית שאפשר לצאת. תן עכשיו, תפרוץ את התיבה. הרי בוא ננסה לחשוב איפה נוח נמצא. נוח נמצא בתיבה, כל הבעלי חיים נמצאים בתיבה, סירחון אדיר של בעלי חיים. נוח לא נח רגע אחד בכל התקופה הזו שהוא היה נמצא בתוך התיבה. ברגע, אם אני הייתי שם במקומו, ברגע שהייתי מבין שעכשיו הגיע השעה לצאת, לא הייתי מחכה רגע. זה לא אני אומר את זה, רבי יהודן במדרש. אמר רבי יהודן, אילו הייתי שם הייתי שוברה ויוצא. אלא אמר נוח, כשם שלא נכנסתי אלא ברשות, כך איני יוצא ממנה אלא ברשות. תראו באיזה מצבים לפעמים אדם דווקא נמצא במצב שפתאום הוא מגיע ויש לו שמחה גדולה. דווקא נקודה של שמחה הרבה פעמים היא יכולה לגרום לפגיעה בחוסר דרך ארץ. בואו ננסה לתאר את זה. אנחנו מגיעים לאולם, יש לנו חתונה, מגיעים לאולם, איזה אווירה טובה, יש לנו בר יפה מאוד בחוץ. עכשיו איך אנחנו אוכלים בבר הזה? האם אנחנו רצים מדוכן לדוכן כמו חבורת בהמות, ממלאים, 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 גומרים, ממלאים, ממלאים, או שאנחנו אוכלים בנעימות, בדרך ארץ? הרבה פעמים אתה יכול לראות שדווקא אנחנו מגיעים למצבים האלה של שמחה ושל שחרור גדול, דווקא שם פתאום הדרך ארץ זזה הצידה, ובטח בענייני אכילה הרבה פעמים אנחנו רואים את הנקודה הזאת שחוסר דרך ארץ בא לידי ביטוי דווקא בדבר הזה. אז ננסה רגע להיכנס ולדמיין אותנו בתיבה של נוח אחרי כל התקופה הקשה הזו. נוח שומר על מידת דרך ארץ. מכל המקורות האלה אנחנו רואים עד כמה גדולי ישראל דאגו לשמור על המידה הזאת, והשאלה למה? מה כל כך מיוחד במידה הזו? אז לפני שנענה על השאלה הזו, אנחנו נראה שגם אצל קודש הבריחו השמירה על המידה הזאת היה דבר מאוד מאוד קריטי. אומר באוצר המדרשים מקור מספר 8, אמר רבי שמואל בר נחמני, גדולה דרך ארץ שקדמה לתורה כבב דורות. אני זוכר לפני כמה שנים איזה בחור מהישיבה, היום הוא אברך, כבר לא אברך, היום הוא בלבט חשוב, נסע למירון, והיה לו שם ויכוח עם איזה יהודי חרדי. אני לא בא לעשות הכללה על הציבור החרדי, אבל במקרה הזה היה הוויכוח היה מול יהודי חרדי, שכנראה היו שם דחיפות בתוך האוטובוס וכולי. אז אמר לו אותו בחור דאז, אמר לו, דרך ארץ קדמה לתורה. אז היהודי הזה עונה לו, זה לא כתוב באף מקום. הוא שולח לי אס-אמס, תגיד לי איפה כתוב דרך ארץ קדמה לתורה. אז אני לא שולט במדרשים, אני רצתי לפרויקט השו"ת, כתבתי קדמה לתורה, שקדמה לתורה, והגעתי למדרש הזה באוצר המדרשים, שהנה מצאנו שדרך ארץ קדמה לתורה, כבב דורות. כבב דורות, דרך ארץ קדמה לתורה. מה זה אומר שדרך ארץ קדמה לתורה? דרך ארץ קדמה לתורה זה אומר שבלי דרך ארץ אנחנו לא יכולים להופיע את התורה כמו שצריך. זה כמו שאנחנו אומרים תשובה קדמה לעולם. מה המשמעות של תשובה קדמה לעולם? תשובה זה כל העניין של ההתחדשות, של ההתפתחות, של חדוות היצירה, כל הדברים האלה. התשובה קדמה לעולם, כי בלי זה העולם לא יכול להתקיים. עולם שעומד במקום הוא לא עולם. אותו דבר, דרך ארץ קדמה לתורה, כי בלי הדרך ארץ אין תורה. תראו במקור מספר 9, מקור מביל, אנחנו רואים על חנה מישל ועזריה שנכנסו לכבשן האש, והגיע העת שהם יצאו משם. ומה אומר המדרש? חנה מישל ועזריה לא רוצים לצאת משם. למה הם לא רוצים לצאת? כי נבוכדנצר לא אמר להם לצאת. נבוכדנצר הוא זה שאמר להם להיכנס, עוד לא אמר להם לצאת. רב חיים שמואלביץ שואל לדבר הזה, עם כל הכבוד למידה דרך ארץ, אבל יש גבול לכל תעלול. אדם נמצא במצב של פיקוח נפש. אתה נמצא בתוך אש. אז נכון שהכניסה לאש, הקדוש ברוך הוא עשה לך נס. אבל עכשיו שיתאפשר לך לצאת משם, אתה חייב לברוח משם, גם אם זה לא דרך ארץ, כי עוד לא קיבלת רשות, הרי אין לך דבר שעומד לפני פיקוח נפש. מתרץ רב חיים שמואלביץ על פי המדרש בשמות רבה, שחנה מישל ועזריה לא ירדו לאש אלא על ידי סימן. מה היה הסימן של חנה מישל ועזריה לרדת לתוך האש? שנאמר להם, כי אנשי מופת המה. הם הבינו שהם אנשי מופת. אם אמרו להם שהם אנשי מופת, אז כנראה שיצליח להם והם לא ישרפו בכבשן. וכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן להם את האפשרות להיכנס, אומר רב חיים שמואלביץ, שכיוון שמידה דרך ארץ זה דבר שהוא כל כך כל כך יסודי וכל כך טבוע, אם ריבונו של עולם אמר להם להיכנס, מסתבר שגם ריבונו של עולם רוצה שהם ישמרו על דרך ארץ בסיטואציה הזאת. והם עדיין יכולים בשלב הזה, למרות שהם כבר טכנית יכולים לצאת החוצה, עדיין נדרש מהם לשמור על מידה דרך ארץ, למרות שכביכול הם סומכים, על הנס. אז עד כאן ראינו באמת עד כמה חשוב, חשיבות יש למידה הזאת של מידה דרך ארץ. נביא עוד כמה דוגמאות. אנחנו רואים שעל המעיל, של הכהן הגדול, יש לנו פעמון ורימון, למה יש לנו רימונים על המעילים של הכהן הגדול? הסיבה שיש רימונים על המעיל של שולי, על השולי המעיל, זה כתוב לנו מפורש בתורה, והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש. מסביר הרמב"ן מה העניין, הוא אומר, כמו שאדם שנכנס לפלטרין של מלך, אין זה מידה דרך ארץ שהוא ייכנס, בפתאומיות מבלי לבקש רשות, אותו דבר כך גם בפלטרין של קודש בריחו. כשבא הכהן להיכנס לפלטרין של מלך, בטח לקודש הקודשים, צריך את הפעמונים והרימונים, צריך את הפעמונים שם שיקשקשו, וקודש בריחו כביכול זה אומר לו, הנה הכהן עומד להיכנס. תגיד, אבל קודש בריחו כל יכול וכל יודע, מה הוא צריך את ההתראה הזו? אלא לא, זה לשמור על מידת דרך ארץ. לפני שאתה נכנס, אתה צריך לשמור על מידת דרך ארץ. יש לנו במקור 22, אני ברשותכם לא מדפדף פה, אבל בגמרא במסכת נידה, אמר רבי, אמר רשב"י ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא סונן. אחד מהדברים זה הנכנס לביתו פתאום. עכשיו תגידו, מה, כשאני נכנס לבית שלי אני צריך לדפוק בדלת לפני שאני נכנס? התשובה היא כן. אבל זאת אשתי וזה הילדים שלי, אף על פי כן לא נכנסים לבית מבלי לדפוק כמה דפיקות על הדלת. לא אגיד שצריך לחכות ולשמוע את הכן מבעד, הדלת, אבל לא מנומס להיכנס מבלי לדפוק. וצריך לדעת, בראש ובראשונה מידה דרך ארץ, הרבה פעמים אנחנו מצליחים לשמור על מידה דרך ארץ אצל אנשים בחוץ. שם אנחנו מאוד נזהרים, מאוד חשוב לנו מה יחשבו עלינו, מה יגידו. פתאום בתוך הבית, כל הדרך ארץ זזה הצידה. והדבר הזה צריך זהירות גדולה. כי תמיד היסוד הוא, ככל שאדם מקפיד בתוך המעגלים הפנימיים, זה מראה שהמידה הזאת היא יותר אמיתית אצלו, יותר תבועה בו. וככל שאדם מזלזל במעגלים הפנימיים ומשפיע רק במעגלים החיצוניים, זה מלמד עד כמה המידה הזאת חיצונית לו. כי יש לו אינטרס לשמור על המידה הזאת בחוץ, אבל בתוך הבית יש לו פחות אינטרס. כבר מכירים אותו, כבר פה, הוא פחות מכבד הרבה פעמים, פחות חשוב לו מה יחשבו עליו. גם ככה אשתי חושבת עליי, ככה הוא יכול להגיד. גם ככה הילדים שלי ראו אותי במצבים האלה. אף על פי כן, דווקא בתוך המעגלים הפנימיים, שם אדם צריך להקפיד על מידת דרך ארץ. והרבה פעמים זה איך אנחנו הולכים לבושים בבית, איך אנחנו מתנהלים בבית, איך אנחנו מדברים בבית, בתוך הבית. ולא רק איך אנחנו מדברים, בחוץ. הרבה פעמים להתייפייף בחוץ אנחנו יודעים מצוין, ובתוך הבית אנחנו יודעים באמת להוציא את כל הביוב שלנו. ההפך הוא הנכון, לא ההפך. אנחנו צריכים לשמור בתוך הבית על דרך ארץ, והדבר הזה ודאי שצריך לבוא לידי ביטוי גם בחוץ. את הנקודה הזאת אנחנו רואים גם במצוות, התורה. יש לנו במסכת סוכה שהגמרא מנסה לברר מה זה ענף עץ אבות. ענף עץ אבות, אומרת הגמרא, מעלה אפשרות שענף עץ אבות זה הרדוף או הרדוף. מה זה ההרדוף הזה? רש"י כותב שמה שמדובר בצמח קוצני. אומר הבעיה, לא יכול להיות שזה יהיה הרדוף. למה לא יכול להיות שזה יהיה הרדוף? משום שהתורה דרכיה דרכי נועם. לא ייתכן שהתורה תצווה ציוויים שיפגעו בבן אדם. למה? כי זה חלק מדרך ארץ. אם אנחנו רואים שדרך ארץ זה דרכה של תורה, אז חייב להיות שכל הציוויים שהתורה מצווה אותנו, אז חייב להיות שיש באמת היסוד של דרכיה דרכי נועם. וכשאנחנו רואים ציוויים שאדם לוקח אותם למקומות לא נכונים, סימן שזה לא דרכה של תורה. אני אתן דוגמה. יש לנו במקור 17, הרמב״ם כותב בהלכות אישות על אישה שחלתה. בעלה מתחייב לרפא אותה. יכול בעלה לבוא ולומר לה, תקשיבי אשתי היקרה, הרפואה שלך עולה הרבה כסף. יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אני מגרש אותך, יהיה לך כתובה, תקבלי כסף מהכתובה, תפלי בעצמך עם הכסף של הכתובה. את לא רוצה שאני אגרש אותך, את יכולה להישאר איתי, אבל תוותרי על הכתובה שלך. בכל מקרה את משלמת מהכתובה. את רוצה להתגרש, תתגרשי, את רוצה להישאר נשואה, נשאר נשואים, ותשלמי את כל הרפואה מהכתובה שלך. אומר הרמב״ם, יכול הגבר לעשות דבר כזה, אבל מסיים הרמב״ם, תראו במקור 17 בסוף, ואין ראוי לעשות כן מפני דרך ארץ. ככה לא עושים. אז למה ציווית דבר כזה, למה נתת אפשרות? פה צריך לדעת עיקרון בכל המצוות. תמיד 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 אפשר להיות נבל ברשות התורה. כתובה זה תחנת יציאה שהתורה נתנה במצבים קשים, שזוג לא יכול להסתדר. אז התורה באה ואומרת, בשבילכם יש מציאות של כתובה. כתובה תעזור לכם. בשבילכם כתובה זה מציאות מתוקנת, זו מציאות טובה. זאת אומרת, כתובה בסופו של דבר, זה מצב שהתורה מאוד מאוד מכניסה דרך ארץ. אם אישה סובלת מבעל שמכה אותה, אם גבר ואישה לא מסתדרים ביניהם, והם צריכים לפתוח דף חדש, אין לך דרך ארץ גדולה מזו. בא בן אדם, לוקח את יסוד הכתובה, ומנצל אותה לרעה. הוא מנצל ואומר לך הרמב״ם, כשהרמב״ם כותב בסוף ההלכה, ואין ראוי לעשות כן, מפני דרך ארץ, מה הכוונה שלו? הכוונה, אל תנצל את המצוות למצבים כאלה של חוסר דרך ארץ. כי התורה דרכיה דרכי נועם, ואתה תמיד צריך לזהות מה באמת רצון השם עכשיו בציווי הזה, וללכת איתו עד הסוף. ולא לנסות לקחת את הציוויים האלוקיים ולהשתמש בהם בצורה מעוותת. גם בתקופה הנוכחית שבה אנחנו נמצאים, אז כל ההתנהלות, לפעמים אנחנו יכולים לראות התנהלות של אנשים שמצפצפים על כל מה שקורה מסביב, זה חוסר דרך ארץ. מאיפה בכלל נובע, מאיפה נובעת המעיסה הזו שבדרך ארץ? בסופו של דבר, דרך ארץ, זה מי שמקפיד על מידה דרך ארץ, זה נובע מחשיבה על הזולת. כמו שאומר הרמב"ם במקור 16, ודרך ארץ הוא שתהיה חברתו עם בני אדם חברות נאה בעדינות ובנימוס. אדם מאוד מאוד חשוב לו שלאנשים סביבו יהיה נעים. זו מידה דרך ארץ. מזה אנחנו מבינים שחוסר דרך ארץ, מה המשמעות? המשמעות זה אדם שחושב על עצמו. אדם ששם אותו במרכז ובעצם לא מעניין אותו מה קורה מסביב. למה אמרתנו קודם שאדם הרבה פעמים כלפי חוץ במעגלים החיצוניים מאוד מאוד מקפיד על דרך ארץ ובמעגלים הפנימיים לא? למה? בדיוק מהנקודה הזו. כי במעגל הפנימי המעמד שלו כבר לא נפגע. או שהוא ככה ושלום על ישראל, ובסופו של דבר הוא חושב על עצמו. המעמד לא נפגע, אז הוא לא צריך להשתמש בדרך ארץ. במעגלים החיצוניים, למה הוא מקפיד על דרך ארץ? לא כי אכפת לו מהסביבה, כי אכפת לו מה יחשבו עליו. אז עוד פעם, בסופו של דבר, האדם שם את עצמו במרכז. אדם שבמהות שלו יש בו דרך ארץ, והדרך ארץ היא נכונה, לפעמים אנחנו יכולים לראות עצמנו, נוסעים בחווארה, ואפשר לנהוג שם גם בחוסר דרך ארץ כלפי נהגים אחרים. צריך להיזהר עם זה. צריך להיזהר, לא להפוך להיות פרא אדם, לא בגלל שאנחנו מוותרים לערבים, או לא מוותרים לערבים, זה לא השאלה. כי אנחנו תמיד צריכים להיות, לשמור, על מידת דרך ארץ. אני זוכר שפעם הגעתי לאיזה לרב שטיינמן, הלכנו בחג סוכות להגיד חג שמח לרב שטיינמן, אז עומדים בטור, ככה זה הטור נמשך ככה לאורך כל הרחוב שמה של רחוב חזויניש או השומר, לא זוכר בדיוק איזה רחוב הוא גר, והטור נמשך טור ארוך. אז ככה הגיע, פתאום אנחנו, אני אומר, עמדתי עם הילדים שלי, הגיע אליי איזה יהודי חרדי מבוגר, והוציא בקבוק מהזה, והוציא כוסות, והתחיל לתת לילדים שלי לשתות. זה היה יום חם, היום 50, ובבני ברק שזה 50, זה פי 4 מכל מקום, זה פשוט קטסטרופה. אז הוא נתן לכולם לשתות. והוא אמר לי, הוא סיפר לי שהחזון איש מאוד הקפיד שילדים לא יחכו בתור, כדי שיהיה להם תמיד טעם טוב כשהם מחכים לראות פנים של תלמידי חכמים. אבל מאוד מאוד התפעלתי באמת מהיהודי הזה, איך אתה רואה שזה מה ש... איזה רגישות הוא מפתח לסביבה, איך הוא חושב על הנקודה הזאת של הכוס מים עכשיו לתת לילדים. ובאמת אפשר לראות בהרבה זירות שאנחנו מאוד כולם רוצים להגיע. אדם יכול לחשוב על עצמו, להגיע לצדיק, להגיד לצדיק, להגיד יום טב וכולי, אבל יש את האנשים שחושבים מעבר לזה. יש את האנשים שחושבים על הסביבה, אז באמת הדבר הזה מאוד 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 אפלי. בוא נתקדם. אני קצת מדלג. אומרת, יצרו הגמרא בקידושין, וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, מה כתוב פה? דור הנאה ממנו. זאת אומרת, מי שאין בו, עכשיו רשי פה מפרש, כמדומני שרשי שם מפרש, מכל שאינו לא במקרא ולא במשנה, לא צריך את שלושתם, מספיק אחד מהם. מספיק אחד מהם שהוא לא יהיה בו את הדרך ארץ, דור הנאה ממנו. אל תהנה מהבן אדם הזה, אל תהיה בחברה שלו. כי אדם בלי דרך ארץ, הוא לא יכול להיות מחובר בצורה נכונה, בצורה מתוקנת. אתה רוצה ליצור חברה מתוקנת, אתה חייב ליצור חברה עם דרך ארץ. לפעמים אנחנו רואים חברות שמאוד מאוד דואגים ל, 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 לחברה הפרטית שלהם, אבל מאוד מאוד לא מפתחים את החברה כלפי חוץ. והדבר הזה הוא טעות גדולה. אומרים לך, אל תבנה חברה בצורה עם אנשים שאין בהם את הדרך ארץ. אומר לך המכתב מאליהו, לא די שתחליט, מקור 24, לא די שתחליט שלא יהיה לך עסק עמו, לא די שתברח מסביבתו, אלא צריך לדור הנאה ממנו. תסיר את האפשרות של התקרבות איתו, כי שם המוות הוא. אדם הוא, אדם ריק הוא, ממילא מושב ליצים יהיה שם. אז לראות עד כמה אנחנו צריכים באמת להקפיד על הנקודה הזו. ועכשיו נגיע למקום הזה, איך דרך ארץ מצילה אותנו מן החטא, ואיך כל הדבר הזה באמת, בסופו של דבר קשור לחטאים, שאדם שהוא פגום במידת דרך ארץ, בסופו של דבר הוא יהיה פגום גם בעבודת השם שלו. אומרת המשנה באבות, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן, פי הארץ ופי הבאר, ופי האתון, והקשת והמן, והמיטה והשמיר, והמטה והשמיר, וכו' וכו', ויש אומרים, אף המזיקין. מה זה המזיקין האלה? מסביר הרבנו עובדיה ברטנורה, שהמזיקין זה השדים. עכשיו מסביר הרבנו עובדיה, בוא תראה איך נוצרו השדים. מה קרה? מאיפה הקדוש ברוך הוא ברא את השדים האלה? אומר לך דבר מביל. לאחר שברא הקדוש ברוך הוא אדם וחווה, היה מתעסק בבריאתן. וכשברא רוחותיהן, לא הספיק לברוא גופתן עד שקידש היום. זאת אומרת, ריבונו של עולם רצה מה? רצה לברוא עוד אנשים. אבל כיוון שקידש היום, ואי אפשר לברוא בשבת, הרי כתוב שבשבת וינח ביום השביעי, בשבת הבריאה נעצרה מלכת, יותר נכון היא לא נעצרה, אבל נבראה המנוחה, אז הקדוש ברוך הוא הפסיק כביכול את פס הייצור באמצע. מה הייתה התוצאה? שיש לנו רק נפשות לא בתוך גוף, אלה הדברים האלה, זה השדים. כך השדים נבראו לנו, והשדים האלה מלווים אותנו עד היום. מכאן אומר המדרש, על פי היסוד הזה, אומר המדרש מקור 27. רבי אומר, אלו השדים שברא הקדוש ברוך הוא את נשמתן, ובא לבראות את גופן, וקידש השבת ולא ברען, ללמדך דרך ארץ מן השדים. שאם יהיה ביד אדם חפץ טוב או מרגלית ערב שבת עם חשיכה, אומרים לו אשלך ממך, שמי שאמר והיה עולם היה עסוק בבריאתו של עולם וברא את נשמתם, בא לברות את גופן וקידש שבת ולא ברען. יוצא לנו מהמדרש הזה דבר מאוד מיוחד, שכשאתה בא ועובר על ציווי אלוקי, אתה פוגם במידת דרך ארץ. כשבא הקדוש ברוך הוא והפסיק לברוא בשבת, ואומר לך המדרש, מזה אנחנו צריכים ללמוד. גם כלפינו, אדם שבסופו של דבר מואס בנקודה הזו של הציוויים האלוקיים ועובר על הציוויים, הוא פוגם במידה דרך ארץ. למה זה קשור חוסר קיום מצוות לפגם בדרך ארץ? אז פה דילגתי קודם על כמה מקורות חשובים. תראו במקור, מקור 21, או יש פה כמה מקורות שאני צריך להוסיף לכם, אבל מקור 21 אומר, אני אעלה את זה פה למעלה כדי שתראו, במקור 21 במדרש בראשית רבה כתוב שכשמשה רבנו עולה למרום ל-40 יום, אז משה רבנו לא אוכל ולא שותה. למה? כי הוא מכבד את מנהג המקום. אין אכילה ושתייה למעלה, אז גם משה רבנו הגיע למעלה, לא אוכל ושותה. לעומת זאת שאנחנו רואים כשהמלאכים יורדים לאברהם אבינו, יורדים לאברהם אבינו, מה הם עושים? אוכלים ושותים. למה? למרות שאין אכילה אצל המלאכים, מכל מקום בעולם הזה יש אכילה. אז הם מכבדים את מנהג המקום. העניין הזה של לכבד את מנהג המקום, יש לפעמים יצר שאנחנו מגיעים למקום, אנחנו צריכים להיות שונים. צריכים להיות שונים. למה אנחנו צריכים להיות שונים? כי השוני הזה מבליט אותנו. מה אנחנו מרוויחים מזה שאנחנו נהיים בולטים? הרווח שלנו מלהיות בולט, זה שוב פעם נובע מנוחיות. שישימו אליי לב, שאני אראה שיש לי את העצמאיות שלי, שאני לא נגרר, להיות לא נגרר זה דבר טוב. אבל הרבה פעמים שזה מגיע ממקום כזה, זה לא תמיד חיובי. אדם צריך להניג על עצמו את מנהג המקום. אנחנו לא צמרתי לכם אלף פעם, אנחנו מגיעים לישיבה, פתאום בא בן אדם מגדל שיער. לגדל שיער בתוך ישיבה שלא מגדלים שיער, זה חוסר דרך ארץ, זה לא מנהג המקום. להיכנס למכנסיים קצרות עם בית מדרש, כשהתלמידים שם הולכים מכנסיים ארוכות, תעזבו רגע את הגדר ההלכתי, אם זה טוב או לא טוב. בפשטות זה חוסר דרך ארץ. וכן על זה המקום, כל מקום שאנחנו מגיעים, אנחנו צריכים לראות מה מנהג המקום ולכבד אותו. אתה מגיע למקום, יש נוסח תפילה מסוים, תכבד את הנוסח תפילה הזה. אל תנסה להתפלל בנוסח אחר. וכן על זו הדרך בכל דבר. איך אדם יכול לשמור על הייחודיות שלו, אם הוא גם צריך לשמור על מנהג המקום? מנהג המקום זה לא שאני מבטל את הרצונות שלי. אני לא מבטל את הרצונות, אני מכבד את מה שאנשים נוהגים כדי לא להתבלט. אדם ש... הרבה פעמים אפשר לראות אנשים שמאוד מאוד יודעים להגיד את דעתם, אנשים שמאוד מאוד לא מתקפלים, אנשים מאוד מאוד לא נחנחים, לא נחנחים הכוונה במובן השלילי, לא יודע איך לקרוא לזה, נחנחים זה נשמע ברסלבר, אבל הנבחים כאלה, אתה רואה אנשים שמאוד מאוד יודעים לשמור, אבל הם מאוד מכבדים את המנהג של המקום. כך המקום נוהג, אז אני מכבד. אבל אתה רואה אדם עם עמוד שדרה, ויש אנשים שכל מקום שהם יגיעו, אתה רואה שהם מתנגחים. הם תמיד מנסים. כולם ילכו עם חולצה לבנה, הוא ילך עם חולצה כתומה. כולם יעשו ככה, הוא יעשה ככה. אמר לי מישהו פעם, בצורה מאוד יפה, שהוא היה רגיל ללכת עם חולצה לבנה במקום מסוים. הוא היה רגיל ללכת עם חולצה צבעונית בשבת. הוא ראה בזה כבוד שבת בדבר הזה. אז, אבל כשהוא הגיע לישיבה, הוא פתאום ראה שכולם חולצה לבנה. אז כשהוא היה בישיבה, הוא הלך עם חולצה לבנה. וכשהוא הגיע לבית, הוא הלך עם החולצה הצבעונית. זה דבר מאוד יפה. הוא לא ביטל את הערך הפנימי שלו, אבל הוא כיבד את המקום שאליו הוא הגיע. אז זה נקודה שתמיד אנחנו צריכים לראות, שאנחנו מצד אחד שומרים על העמוד השדרה שלנו, ומצד שני אנחנו לא פוגעים במידה דרך ארץ. יש עוד נקודה, בזה שהיא, עכשיו אני רק מקשר את זה למה שאמרנו קודם, אדם שלא, הרי בעל הבית פה בעולם שלנו, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יש לו רצון איך שהוא רוצה שהבריאה תתקיים. כשאתה נכנס לבית, ואתה בעל הבית רוצה שתעשה כך X, ואתה עושה Y, זה חוסר דרך ארץ. אתה לא רוצה להיות פה, אתה לא רוצה לעשות מה שבעל הבית אומר, תקום תלך, תחפש למקום אחר. עכשיו פה בעולם הזה, אין לנו בחירה אם להיות בעולם הזה או לא. נוח הוא לאדם שלא נברא. אבל עכשיו מי שנברא, צריך לעשות את רצון השם. החוסר עשייה של רצון השם, זה כביכול פגם בחוסר דרך ארץ. כי אתה לא מכבד את מנהג המקום. כך הניג הקדוש ברוך הוא בעולמו, שיהודי צריך לשמור פה בעולם את קיום המצוות. וכשאנחנו מצפצפים על הדבר הזה, בסופו של דבר, הפגם העיקרי יגיע לחוסר דרך ארץ. יש נקודה חשובה לשידוכים, אי אפשר בלי שידוכים, בטח ביום שלישי בערב. במקור 20, אז כתוב, למה משה רבנו אומר למלך אדום, לא נשתה מי באר? למה אתה לא אומר מי בורות? אומר, מסביר המדרש, שמשה רבנו התכוון לומר, אנחנו לא נשתה מי באר, הכוונה לא נשתה מבארה של מרים. אלא מה נעשה? אנחנו נקנה ממכם, בקיוסקים שלכם, נקנה רק ממכם, תתפרנסו מאיתנו. לפעמים בן אדם הולך, מגיע למלון, מתיישב שם עם הגברת, ופתאום ניגשת אליו איזה מלצרית, שואלת אותו, תגיד, אתה רוצה לשתות משהו? אז הוא אומר, אין צורך. ואז מה הוא שולף מהתיק? פעם זה היה קריסטל. היום מה הוא שולף? שולף ספרינג. אומר, הבאתי מהבית, מוציא, שם על השולחן, מתחיל למזוג שתי כוסות, שלום על ישראל. זה חוסר דרך ארץ. הגעת למקום? תקנה שם. אתה יושב במקום שלהם? אתה נהנה מהמקום? תן להם תשורה על הדבר הזה. יעלה לי 7 שקל כוס? 7 שקל, לא שווה לשלם 7 שקל בשביל להרוויח מידה דרך ארץ? ברור שהדבר הזה שווה. אז הרבה פעמים הדבר הזה בכלל עובר לנו בראש. והנקודה היא באמת לחשוב על הדברים האלה, מה, איך באמת נכון להתנהל במקומות האלה. ואם אנחנו נחשוב רגע, נעצור ונחשוב, נראה שבהרבה, דיברתי קודם על איך אנחנו מתנהלים במעגלים הפנימיים, בואו תנסו לדמיין מה קורה בפנימיות. הרבה פעמים בפנימיות אדם מתפרק בפנימייה. גם בלבוש וגם בדיבור וגם בפה וגם בשעה. וחוסר דרך ארץ. אדם צריך כל הזמן לשמור על נכבדות. על נכבדות לא במובן השלילי של לחפש כבוד. אלא נכבדות הכוונה לשמור על המידה הזאת שנקראת מידת דרך ארץ. אז ראינו קודם על העניין הזה של קיום המצוות. שקיום המצוות, שמירה על קיום המצוות בסופו של דבר מביא אותנו. הוא נובע מהמקום הזה של שמירה על דרך ארץ. כשאנחנו מקיימים את המצוות, זה אכפת לנו לקיים את המצוות. אנחנו בעצם נוהגים בדרך ארץ כלפי ריבונו של עולם. אנחנו מכבדים את מנהג המקום שהבורא שם אותנו כאן בעולם הזה, כדי באמת שנשמור על הדבר הזה. עד כדי כך שתראו במסכת קטנות במקור 29, כל מי שאין לו בושת פנים, במהרה הוא חוטא. אדם שאין לו בושה, הוא חוטא. למה הוא חוטא? כי ברגע שבושת פנים, הרבה פעמים זה עזות, זה חוסר דרך ארץ. אדם שמתבייש, הוא אדם הרבה פעמים שיש בו דרך ארץ. ואדם שאיבד את הנקודה הזאת של בושת, אז הרבה פעמים הוא חוטא. דיברתי איתכם פעם כבר על הנקודה הזאת שלפעמים, אדם מאחר לתפילה, ויצא לו להתפלל, הוא צריך להתפלל ביחיד. איפה הוא יעשה את זה? יעשה את זה בפנימייה? הוא יעשה את זה בבית מדרש. זה דילמה. כי להתפלל בבית מדרש זה מעלה. כתוב שאם אדם באמת יש לו אפשרות להתפלל בביתו או בבית מדרש, יתפלל בבית מדרש. מצד שני, הרבה פעמים חשבתי שלפעמים כשאנחנו מתרגלים כבר להתפלל בבית מדרש, בפעם הראשונה זה פדיחות, בפעם השנייה זה גם פדיחה, בפעם השלישית זה פדיחה פחות, זהו. בפעם הרביעית אנחנו כבר לא מתביישים בכלל. ואז מה יקרה? אם פעם הבושה הייתה... או, בכנס של אברכים, זה גם פדיחות, כי לפעמים בדיוק נכנס מישהו.
זה פתרון ביניים.
כן. אז, אבל הרבה פעמים באמת במצבים האלה, אנחנו מאבדים את הנקודה הזאת של הבושה. אנחנו מאבדים את הנקודה של הבושה, ואז יותר קל לנו באמת. בסדר, אז גם הפעם אני נתפל בלי מניין. והנקודה הזאת של הבושה שאנחנו מכבדים, זה לא נעים לנו שיראו. זה לא נעים לנו שנעשה אחרת מכולם. הדבר הזה בסופו של דבר יכול לשמור עלינו, ועוד פעם, בגלל אותה נקודה. שאנחנו שומרים על מידה דרך ארץ. ואומר במקור 31, ישנה מסכת אבות הידועה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. אבא עתליה, האם יכול להיות מציאות של תורה ללא דרך ארץ? התשובה היא ודאי שכן. מאיפה אנחנו יודעים? הגמרא אומרת לך, הגמרא במסכת שבת אומרת, מקור 34, שהתורה יכולה להיות סם חיים, ויכולה גם להיות סם המוות. למאמינים בה, סם הדחיי, למסמילים בה, סם הדמותה. איך יכול להיות שהתורה יכולה להיות גם סם חיים וגם סם המוות? אז הרבה פעמים הבאנו כבר התבן שלמה, את הגרא, אבל פה הוא כתוב לכם, אני כמדומני שזה מכל הדפים, אני חושב שרק פה הבאתי את הציטוט של הגרא, עניין התורה לנפש, דוגמת המטר לארץ, שמצמיח מה שנזרע בה, סם חיים, או סם המוות. כן בתורה מצמיח מה שבליבו. אם ליבו טוב, תגדיל יראתו. ואם בליבו שורש פורה ראש ולענה, יגדל הטינה בליבו. כמו שכתוב, הצדיקים ילכו בם, ופושלים יקשטו בם. זאת אומרת, התורה באמת זה מטר, והיא משקה את מה שזרוע באדמה. היא יכולה להצמיח דברים מאוד מאוד רעים, היא יכולה להצמיח דברים מאוד מאוד טובים. זה דרך ארץ שאמרנו, דרך ארץ שקדמה לתורה. אנחנו חייבים כל הזמן לעבוד על הנקודה הזאת של תיקון המידות. תיקון המידות, ועל ידי זה התורה מצמיחה אדם, אדם מאוד מאוד מתוקן. אם חס ושלום אנחנו לומדים תורה כשיש לנו מידות לא מתוקנות, אז התורה תצמיח לא עלינו דברים מאוד מאוד רעים. ואיך הדרך, מה הדרך באמת להגיע למקום הזה של תיקון המידות? תגיד, נו, מה לעשות? אני בלי דרך ארץ, אני לא זה, אני פה, איך עכשיו אני יכול לקנות את המידה הזו? אז אנחנו לומדים גם פרשת שבוע בקורבן הפסח, שיש לנו את הדרכות איך לאכול את קורבן הפסח. אז כתוב לנו, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו. אומר המנחת חינוך, אומר סליחה, חינוך במקור 37, משורשי המצווה לזכור ניסי מצרים. כמו שכתבנו באחרות, וגם זה, גיזו מן השורש הנזכר, שאין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשברם ככלבים. לא יאות לעשות ככה, כי אם לעניי העם הרעבים, ועל כן בתחילת בואנו להיות סגולה, סגולת כל העמים, ממלכת כהנים ועם קדוש, ובכל שנה ושנה באותו זמן, ראוי לנו לעשות מעשים המרים בנו, המעלה הגדולה שעלינו, שעלינו לה באותה שעה. ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושים, נקבע בנפשותנו הדבר לעולם. מה בעצם כתוב פה? כתוב פה את היסוד של אחר המעשים נמשכים הלבבות. גם אם בפנים אנחנו עדיין לא נמצאים במקום הזה של קנייה של מידה דרך ארץ, שמידה דרך ארץ היא ממש מפעמת בנו, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד על זה. באמת לכבד, לראות מה מנהג המקום, לכבד את המקום, לכבד להסתכל יותר על הזולת, מה הצרכים של הזולת, איך מסתכלים על מה שאנחנו עושים, לא במובן השלילי שעכשיו אני אעשה להיראות טוב, אלא באמת לדעת שאנחנו צריכים לבנות ככה חברה מתוקנת. ככל שאדם יעבוד על זה מבחינה חיצונית, לאט לאט הדבר הזה ייכנס פנימה. אני חוזר עוד פעם ואומר, בסופו של דבר, המקום העיקרי שאנחנו צריכים להתנהג ככה, זה מתחיל בתוך הבית פנימה. אז אתם עדיין, החבר'ה של יום שלישי 10:30, זה החבר'ה הרווקיים, עוד לא נשואים, אבל אתם צריכים לדעת שבסופו של דבר שם תיבחנו. במקום הזה, איך אתה מדבר עם האישה, באיזה טון אתה מדבר איתה, איך אתה מדבר עם הילדים, איך אתה מתייחס אליהם. במקום הזה אתה נמדד, שם נבדקת מידת דרך ארץ, ומתוך זה, קחו אפילו היחס להורים, יש לכם עכשיו, אתם יוצאים כמה מהביתה. איך אנחנו מדברים כלפי ההורים? הרבה פעמים כלפי ההורים אנחנו מרשים לעצמנו לשחרר את הרסן, מדברים בחוסר כבוד, בחוסר דרך ארץ. שם בסופו של דבר, שם הכל נמדד. אם שם אנחנו נופלים, אז זה לא קיים בנו בכלל. וזה קרקע טובה עכשיו בימים הקרובים לעבוד על המקום הזה, באמת להיות עם דרך ארץ כלפי המשפחה הקרובה שלנו, ומתוך זה לפתח את המעגלים האלה עוד ועוד החוצה. אז שיהיה לכם, חבר'ה, שבת שלום.